המהר"ל כדרכו הוא חוט חורזת משנתו. אז ספר גבורות השם חוט חורז. אז לכן, אחרי שלומדים את כל הלמתן פרקים שלפני כן, הדברים שיאמרו עכשיו בסוגיית קריאת ים סוף, הם התיישבו על ליבנו, וגם נראה במשלמה מסוימת למה שהוא בעצם פתח את כל הסוגיות לאט לאט בפרקים ג' וד'. אבל מצד שני, יש פה התחלה חדשה כזאת, זה יצא לנו טוב גם להתחיל את מנקאית, שזה גם פרשה חדשה, בוקר טוב, גם פרשה חדשה בתורה, אבל גם נושא, כאילו מעין נושא חדש, זאת אומרת, יש בקריאת ים סוף משהו שלא היה עד עכשיו, אז המהר"ל במובן מסוים מתחיל פה איזה מעין יחידה חדשה. יש כאן 8 פרקים לפנינו, ממ"ם ועד מ"ז, תכף נדבר על, על הפרקים שלנו, אבל באופן כללי, מ"ם עד מ"ב הפסוקים בקריאת ים סוף, שזה ממש נושא אחד, נלמד את זה היום, ובעזרת השם שבוע הבא מ"א מ"ב, ומ"ג עד מ"ז הוא עוסק בהשלמות. ואתו הרי בער מפרק י' את החומה של הסדר, אבל לא הכל מופיע לו בפסוקים. אז בפרק מ"ג הוא פותח אותו 5 פרקים האחרונים של גבורות בעצם, הוא אומר, אחר שנשלם דברים שייכים ליציאת מצרים, עוד יש מאמרים פרטיים בזה. יש כל מיני דברי חז"ל וכולי שהוא רוצה לעסוק בהם, אז בפרק מ"ג הוא יעסוק במדרש המפורסם של בזכות נשים צדקניות נגלו מצרים, ובפרק מ"ד מ"ה הוא ידבר על כל המצוות של יציאת מצרים מוזכרת בהם, כולל מתן תורה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מיציאת מצרים וכולי. בפרק מ"ו, אני מקווה שזה יסתדר לנו לקראת שבועות, נדבר על 3 הרגלים, נדבר בכלל על ביחס ליציאת מצרים, נדבר על 3 הרגלים גם על ימים נוראים. בפרק מ"ז, זה צריך לעיין טוב, פרק מ"ז הוא חוזר לים סוף. הוא חוזר לים סוף לא דרך הפסוקים כאילו, למרות שהוא כן מדבר שם על שירת הים באריכות רבה. אז צריך להבין למה פרק מ"ז נשלח לסוף, ולא היה כהמשך ישיר של פרק מ"ם. בכל מקרה, מ"ם ומ"א ומ"ב זה יחידה מיוחדת במהר"ל בכלל, אני כמעט לא זוכר דבר כזה במהר"ל. בפרק מ"ם הוא הולך להציג את שיטתו, מה קרה בקריאת ים סוף. זה פגשתם, הבנתם שזה מה שרוצה לומר, מה היה אירוע כל כך גדול בים סוף. בפרק מ"א, תפקידו של פרק מ"א, כך הוא פותח את הפרק, בזה הפרק נביא ראיה ברורה ויסלגו כל דברים. זאת המטרה של פרק מ"א זה להביא ראיה שמה שאמרתי פרק מ"ם זה נכון. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים שיש לו איזה חידוש גדול פרק מ"ם, שהוא צריך להביא ראייה על זה. סתם להגיד, לבוא ולהגיד איזה בורות על קריאת ים סוף, זה לא קשה, אבל כנראה יש למהר"ל איזה חידוש מרענן בסוגיית ים סוף, ותפקידו של פרק מ"א זה להביא ראייה שהוא לא טעה בפרק מ"ם. מנמל לזה, אבל בסוף פרק מ"א הוא כותב, המשפט החותם את פרק מ"א, עוד נוסיף ראייה, כדי שתבין אמיתת קריאת ים סוף. וגם בזה יסדקו הדברים בבירור, וגם פרק מ"ב תפקידו להביא ראייה לפרק מ"ם, והאמת היא שפרק מ"ם יש 2 ראיות. ואחרי זה 2/3 של הפרק הוא אומר, עוד נוסיף ראייה. זאת אומרת, בעצם, אחרי שהוא ילמד אותנו היום בפרק מ"ם את עניינה של קריאת ים סוף, אז בפרקים מ"א ומ"ב הוא יעסוק בלהביא לנו 3 ראיות, 1 ראייה מרכזית שלו בפרק מ"א ועוד 2 ראיות יותר קצרות בפרק מ"ב, לכך ששיטתי בקריאת ים סוף היא אכן נכונה, מגובה בדברי חז"ל, מן הגמרא ומן המדרשים וכולי כדרכו של המהר"ל שכל דבר הוא מביא מהמדרשים. אז לכן בעצם השבוע נלמד את פרק מ"ם שזה היסוד של ים סוף, ושבוע הבא בעזרת השם את מ"א ומ"ב שזה יהיה הראיות לכך שמה שאמרנו זה אכן נכון וזה חז"ל לימוד במדרשים. אנחנו נשתדל בזמן קיץ ללמוד פרק בשבוע, גם כי הפרקים קצת יותר ארוכים וגם קצת מצד הנינוחות של של האנשים, אבל את מ"א ומ"ב נלמד כן ביחד, כי זה ממש ראיות מצטרפות. בסדר? אבל לראות שם אחרי זה כל פרק בשבוע.
יש הסביר למה העוד נוסיף ראייה
נמצא בסוף
למה
לקראת ח"מ"ב? מה? העוד
נוסיף ראייה,
אני חושב. זו שאלה טובה. אני גם חשבתי על זה. אני יודע. יכול להיות גם כך וגם כך. אולי הוא סיים את מ"א ואומר, ואם עדיין לא מובהק לך, אז חכה, אני אביא לך עוד ראיות. ברוך אתה אדוני, אלינו אלינו שהכל יהיה בו. אז מה קרה בים סוף? אז נדמה לי שהמהר"ל את פרק מ' בתוך דבריו הוא מחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא הקצר יותר, הוא כולל בערך 2-2.5 עמודים, ואז החלק השני זה כל השורה הבלתי נגמרת של התנאים שאומרים בשביל מה נקרא ים סוף, ושם הוא אומר את עיקר דברו. אז כן, זה באמת המון 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 שיטות, הוא מפענח את כולם. אבל קרוב ל-15 שיטות יש פה של תנאים שעסוק בעריכות בלפענח אותם. נדמה לי שלפי זה יוצא בעצם שהדף, השני עמודים הראשונים, זה מעין הקדמה כזאת, שבה הוא רוצה להוליך אותנו להבנה המרכזית שהתנאים יחדשו לנו. אז בואו רק נסדר לעצמנו את הדברים. המהר"ל פותח במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, למה הסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף? אז שיטת רבי אליעזר רבי שועה הפוכות. רבי אליעזר סובר שזה הכל כדי למרק את האדם, למרק את הגוף, למרק את הנפש, למרק את השכל. ושיטת רבי יהושע הפוכה, שזה לא כדי למרק, אלא כדי לרומם לאיזושהי מעלה עליונה. נכון, ככה הלשון של רבי אליעזר אומר המהר"ל, להחליש את הגוף כדי להכניעו, לצרף כוח הנפש, נכנע כוח הנפש והכוחות מתמרקין, וכן בשכל, ואילו, והכל זה אומר להסיר פחיתותם. ולעומת זה, ברבי יהושע, השיח הוא שיח אחר לגמרי. איפה זה מתחיל? רבי יהושע, הכל לשבח. קיבלת את להם התורה. התורה תקרא דרך, הם צריכים להתרומם לדרך. כל הדברים, וכן המן, לרומם אותם לדבר בלתי טבעי, וכן הניסים, הכל כדי להעלות אותם לדברים עליונים, נראה. ובשיטת רבי יהושע, כן, הוא אומר להם בסוף, זה ההליכה אל ההצלחה האחרונה. אז זה נראה שני מהלכים ממש הפקיעים זה לזה. פה הוא מוריד למטה, זאת אומרת מנקה, מתאר, ממרק, מייסר. וכאן זה נראה שזה קניין מעלות. אחר כך, תכף נחזור לזה, רק נשלים את הבירור רגע. אחרי זה הוא מזכיר איזה מדרש קצרצר. תמיד ההערות הקצרות במר"ל הן יותר דורשות עיון. חמושים עלו בני ישראל, יעשו בחמישה מיני זין. יד השם שהיכה במצרים, חמש אצבעות הם ביד. סתם ולא פירש יותר מדי. ואחרי זה אמר שויקח משה את הערה שלישית הוא העיר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, בא להודיע כי לא ישראל ראויים לצאת בלי יוסף. כי יוסף זה צורה של יעקב, ולפי הדעה השנייה עצמות כל השבטים אלו עמהם. הוא מביא בזה שזה שני מדרשים שונים, זה הוא מביא מדרש רבה, זה מביא מהמחילתא, אבל הוא מחבר אותם שיש מחלוקת מדרשים. האם עצמות יוסף זה מה שפותר את הבעיה, או עצמות כל השבטים, אז זה הערה שלישית. והערה רביעית, השם הולך לפניהם יומם, הקדוש ברוך הוא בעצמו ראוי וצריך להוציאם ממצרים. אחר כך הערה חמישית, הוא מספר לנו סיפור מהמדרש על ארבע כתות על הים. ארבע כתות על הים עם קושי גדול באמונה, ממצב יותר נמוך למצב יותר גבוה. יש כת שחושבת שימותו, יש כת חושבת שיחזרו למצרים, יש כת חושבת שינצחו אבל אחרי מלחמה קשה והרוגים, ויש כת שחושבת שינצחו לה אפילו בלי הרוגים, אבל צריך לפעול ולעזור לקדוש ברוך הוא שלא יסתדר לבד. ואז הערה על מה תצעק אליי, כן, מה זאת אומרת מה תצעק אליי? ברור שצריך לצעוק בעת צרה. שתי שיטות בזה זה רבי יהושע ורבי אליעזר, אותם תנאים מההתחלה. ונדמה לי הערה האחרונה, אני חושב זה הערה שביעית פה בא בספירה, של החלק הזה, זה דברי רבי מאיר, שלמה הקדוש ברוך הוא קרא את הים, זה מעין פתיחה גם לחלק השני, אבל זה עדיין בסגנון ששאר יותר להקדמה קצת, שלמה הקדוש ברוך הוא קרא את הים, הוא אומר שני טעמים, הראשון מפקח נקראו עברים, כן, שזה כמו האדם הראשון, שאי אפשר לאדם להיות נמצא, אם לא נזיז את הים בשבילו ונראה יבשה, כך, אילולא זה לא יהיה עם ישראל. ואחר כך הערה השנייה, שאדם יש לו מעלה אלוהית, וזה כבר פתיחה אני חושב לכל המהלך המרכזי של הפרק. נדמה לי שכל השילוב של ההערות הללו במהר"ל מוליך אותנו להזכיר לנו שתי נקודות שכבר נפגשנו כמה פעמים בגבורות, וזה הצדדים שמתבטאים ביותר אצל אברהם ומשה. כשלמדנו גבורות אמרנו המהר"ל בהתחלה השקיע מאוד מאוד באברהם בהקדמה, בכלל הקדמה לספר שמות, פרקים ו' ז' ח' ט', עסק מאוד באברהם אבינו, דמותו של אברהם אבינו, איש האמונה הגדול, ההבטחות האלוהיות וכו'. ואחרי זה פרקים ט"ו ואילך, היה שורה של פרקים שעסקה במשה רבנו, הדמות הנאצלה, יורדת ממעלה. והסברנו לאורך הלימוד שבעצם הם מייצגים שתי הופעות של כוחות אחרים שהולכים ונטבעים באומה הישראלית. אברהם אבינו הוא מגלה את הטבע שלנו, לכן נקרא אבינו. זה האבא שלנו, זה הגנים הטבעיים המופיעים בנו מיסודנו. ככה נוצרנו בתוך המציאות. ואנחנו צריכים לטהר את הטבע ולבנות אותו ולסדר אותו ולצוק אותו. ועל גבי זה באה הערה אלוהית ממרום, שמשה רבנו זה נפל עלינו ממעלה למטה, הוא האיש של הנבואה, לא האיש של ההבטחה והאמונה, לא האיש של העבודה, אצלו הכל שלם. ושתי הנקודות הללו אמרנו הם חורצות הרבה מאוד נקודות, למשל פרק למדי שדיבר על ועבור עלייך ותוסס בדמייך, אז אמר יצאו במצרים בדם פסח ודם מילה. אמרנו דם מילה זה כמובן אברהם אבינו, זה המרוק, זה הטיהור, זה הניקוי, זה הסרת העורלה, הסרת הפחיתות. כלומר זה דם הפסח, זה מצווה של משה רבנו, זה יורד עלינו במצרים בבת אחת מימעלה למטה, זה עכשיו מעלה אותנו ישר לבית המקדש. כן, ברית מילה כל אחד עושה בבית שלו, קורבן פסח, כל ישראל עולים להם למעלה האלוהית העליונה שם בבית המקדש, כל ישראל ביחד וכו'. נדמה לי שהמהר"ל כאן בים סוף פותח מהנקודה הזאת. למה נקרא ים סוף לאומה הישראלית? משני הבחינות הללו. ים סוף נקרא לנו כי בטבע שלנו אנחנו שייכים למעלה העליונה. אנחנו, הטבע שלנו הוא טבע טהור, הוא טבע נקי, הוא טבע יסודי, כך אנחנו בגנים, בניו של אברהם אבינו, ועל כן אנחנו ראויים לדבר הזה, מצד המצווה אפילו התחתונה, פה בעולם הזה ככה נברנו. אבל על גבי זה כמובן רוצה הקדוש ברוך הוא להכיל עלינו מעלה אלוהית עליונה שלא מופיעה אלינו מאברהם אבינו ולא הייתה שייכת עד עכשיו, היא עכשיו מופיעה אלינו ממקומות רוחניים, עליונים וניסיים, והיא תצטרף אל המעלה התחתונה. לכן נדמה לי זה רבי אליעזר ורבי יהושע. מצד אחד אומר רבי אליעזר, רוצים לצאת ממצרים ולהתקדם לים סוף, רגע זה לא ככה, צריך לתאר את כל הפחיתות. יש פחיתויות שנותרו בטבע. בכל זאת היינו במצרים, היינו עובר במי אמו, צריך עכשיו לנקות, לטהר ולמרק את הגוף ואת הצדדים הנפשיים ואת הצדדים השכליים, ובשביל זה בדרך לרוממות העליונה שהם צועדים אליה, הר סיני וארץ ישראל וכל המעלות העליונות שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו, קודם כל הכל צריך להתחיל באיזה טיהור וניקיון הפחיתות, כדי שהטבע שלנו יחזור להיות הטבע היסודי ויעמוד על מקומו. ומהם זה אומר אחר כך, ויקח משה את עצמות יוסף. לא יהיו ישראל רואים לצאת עד שלוקח משה את עצמות יוסף. מי זה יוסף? הוא היה דומה ליעקב. יעקב, עצם העלתו, נכון? יעקב אבינו, הוא לא שייך לגלות בכלל, הוא שייך לטבע הישראלי הנקי. יעקב אבינו לא ירד לגלות, רק מצד הצירוף שלו ל-70 איש, אבל מעלתו הפרטי לא הוסר ממנו. האומה הישראלית יוצאת ממצרים, קודם כל אומרת קדוש ברוך הוא, להזכיר לעצמנו, לדעת את הדבר הזה, אנחנו שייכים ליעקב, אנחנו בני ישראל, אנחנו שייכים ליעקב, או לפי הדעה שנייה במדרש, אנחנו שייכים לשבטים, וגם זה אומר, מצד שהם י' ב' שבטים, אינם רואים למצרים, י' ב' השבטים, זה עוד שייך למעלות של חומש בראשית, זאת אומרת, במובן מסוים קודם כל, אנחנו חוזרים לטהרה ולנקיון הטבעי של חומש בראשית. זה המדרגה הראשונה שצריך להעיר באומה הישראלית מחדש, כשהיא יוצאת ממצרים, לכן זה מה שקרה בי' בניסן. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם צריכים למרוח את הדם על המשקוף על שתי המזוזות. אז כנראה, ברור לנו שזה לא סתם איזה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, טוב בוא נראה מה נעשה כדי שתצאו מצרים. מי שימרח את הדם, בסדר, מי שלא, לא. ברור שיש בזה איזה עומק אלוהי עליון מאוד מאוד בדבר הזה. אז לפי איך שניסינו להעביר אליו במערה, הכוונה היא לחשוף בתוכם, שני הצדדים הללו שיש בקרבם. תחזרו למול את עצמכם. לא מעלתם את עצמכם. בארץ ישראל ודאי מעלו את עצמם, מעבות ודאי היו מולים וכולי. פה לא מעלתם את עצמכם. עכשיו צריך להחזיר את הניקיון הטבע הזה, את הסרת הפחיתות, את הסרת העולה. זה הנקודה הראשונה, לכן שיוצאים ממצרים, ממרקים אותנו את כל הצדדים, קודם כל צריך למרק. ועל גבי זה, צריך לקחת את יוסף והשבטים איתנו, כמובן, אי אפשר להשאיר אותם שם, זה כל השייכות שלנו, בזכות הגנים הללו. אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים ולהגיד, טוב, אנחנו עם חדש, נפלה עלינו איזו מעלה אלוהית עליונה. המעלה האלוהית העליונה היא נופלת רק על גבי העובדה שיש בנו את כל הגנים הישראלים, הטבעיים, הבריאים, הרוחניים והנפשיים הללו, בגוף, בנפש ובשכל. אז לכן, אני חושב מודגש פה פעמיים, שהטבע הישראלי הוא ערוך ומוכן של המצרים. על גבי זה, אבל בא רבי יהושע ואומר, אבל כמובן זה לא ייעצר בזה. עכשיו נטבעה בכם מעלה אלוהית עליונה גדולה וחדשה שלא הייתה עד היום. ולכן עכשיו יוצאים דרך המדבר ים סוף, זאת אומרת צריך לפגוש ניסים, צריך לאכול מן, צריך לקבל תורה, זאת הדרך ילכו בה, זה עכשיו אנחנו הולכים ומתעלים למדרגה האלוהית הרוחנית החדשה הזאת. לכן מצד אחד לקחנו את עצמות יוסף עמו, לוקחים את עצמות יוסף את השבטים, ומצד שני מהר המהר"ל מביא את המדרש, אבל השם הולך לפניהם יומם. ולשונו של המהר"ל, ראוי שלך השם בעצמו לפניהם. כן? כי זה לא עכשיו, זה רק בניין הטבע, ובאמת הם רואים לדבר הזה וכל הכבוד. זה ודאי שהקדוש ברוך הוא בעצמו, ובדיוק כמו במכות מצרים, שברגע הגדול ההוא זה אני ולא מלאך, אני ולא שרף. כי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מופיע את המעלה האלוהית עליונה שלו ירדה למציאות ולא יכולה לרדת דרך מלאכים בכלל, כי המלאכים לא שייכים לגודל הזה. אז גם ככה, כשהם יוצאים ממצרים, אז מצד אחד אנחנו יוצאים, זאת אומרת למה יוצאים? כי יוסף פה, כי השבטים פה, יעקב אבינו איתנו, שם יעקב חל עלינו. כן, אבל מצד שני יוצאים כי הקדוש ברוך הוא פה. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, הוא המתגלה והולך לפני. נראה לי שזה הכפילות שהמהר"ל רמז פה בעמוד הראשון, בשתי המחלוקות הללו, בין רבי אליעזר ורבי יהושע, לבין המדרשים שהוא מציג את זה בעצם עכשיו כשתי שיטות. מתוך זה הוא בא אל הארבע כתות על הים. הארבע כתות הללו הן בעצם הולכות ומתעלות, הולכות ובונות את המדרגות הללו שעדיין אין בנו. זאת אומרת, שהם עומדים בכניסה לים סוף, אז מתברר שהדברים לא ברורים להם. למשל, הקאט הראשונה, זה מאוד מאוד בולט, אבל נדמה לי שגם הקאט השנייה, הם בכלל אין להם ברור של, של הטבע הישראלי. זאת אומרת, הקאט הראשונה חושב שהישראלים יכולים עם ישראל יכול למות פה. כך סבור את הקאט הראשונה. אחת אתה אומרת, ניפול לים, זהו. אין שום דבר במדרגה הישראלית שהוא ישרוד את המציאות הזאת. אנחנו עכשיו נופלים לים ונעלמים שם. גם הקאט השנייה אומרת, יכול להיות שיש לשרוד ולחיות. אבל במצרים, כעבדים, כמו שהיינו עד עכשיו, זאת אומרת, בכלל לא שייכים לחירות, בכלל לא שייכים לאיזו מדרגה טבעית ברורה. שתי הקטות השניות, ברור להם שאנחנו ממשיכים להתקדם. זאת אומרת, זה עם ישראל פה. ברור שעם ישראל יחיה, ברור שעם ישראל יהיה בני חורין, ברור שאנחנו בדרך לארץ ישראל, ולהמשיך שם את מסורת אבותינו, ולבנות מחדש את אומתנו. אבל לא ברור שהקדוש ברוך הוא הכיל לנו את מעלה אלוהית עליונה, זאת אומרת, כדי לעשות את זה, צריך לנצח במלחמה. כשנלחמים, כידוע, גם מפסידים, וגם יש הרוגים. לא במעלה אלוהית. כשהקדוש ברוך הוא נלחם, אין מתים, אין דבר כזה. אבל הקדוש השלישית לא מבינה את זה. הקדוש השלישית בטוחה שיהיה גם נפילות. על זה השיב, השם ילחם לכם, אין אחד מכם נהרג, לא הבנתם. זה לא רק מצד שאתם, הישראליות שבכם, אתם הישראלי שבכם, אז אתם ודאי תצעדו קדימה. הקדוש ברוך הוא איתכם. באה המדרגה הרביעית, הקדוש הרביעית כבר הרבה יותר עליונה, ברור לה שננצח, הכל יהיה בסדר גמור וכולי, אבל צריך גם שנעשה משהו בשביל זה. אז זה אומר להם, לא, אתם תחרישון, לא הבנתם. מעלה אלוהית עליונה שוכנת בכם עד כדי כך שאתם עכשיו דוהרים לארץ ישראל בלי לעשות שום דבר. ועכשיו על כנפי נשרים. ועכשיו לא רק הטבע הישראלי כמו שהיה אצל האבות, שהאבות לפעמים ניצחו, אבל לפעמים גם הפסידו, לפעמים גם ניזוקו, ולפעמים היה להם צרות. עכשיו זה לא ככה. אנחנו במדרגות יותר גבוהות ממה שהיה, כי המעלה העליונית, כי השם הולך לקראת לומר. ונדמה לי שבסוף בסוף זה שהוא מביא את מה תצעק אליי, הוא רומז שגם משה רבנו עוד לא היה שם לגמרי לגמרי. כי מה תצעק אליי? במחיל את הרבי שהוא אומר, אמר להם, אין להם אלא ליסה. אז הוא מסביר, לדעת רבי שהוא פירוש הכתוב, שאמר הקדוש ברוך הוא מה תצעק אליי, מאחר שראית, כי היה לחתם על ידי הקדוש ברוך הוא, שאמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהלך לפני בעמוד דן ועמוד, שם כן, אין להם אלא ליסה. למה אתה צועק? אז גם אתה למה אתה צועק? לא רק הקת הרביעית רוצה לצעוק, גם אתה למה אתה צועק?
צריך להבין, הרב מקשר את ארבעת הקטות לנושא הזה של אברהם ומשה שדיברנו בהתחלה.
כן.
אז
איך זה... נראה לי ששתי הקטות הראשונות לא מבינות את המדרגה הבסיסית. הם לא ברור להם שיהיה עם ישראל או שיהיה עם ישראל בני חורין. הם בכלל חושבים שאו שנמות או שנשאר עבדים במצרים ולא יצא מזה שום דבר.
אני מנסה להבין, אבל איך הקטות שורות למחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע? אני מבין שאלה רשעים שחושבים שאין לעם ישראל תקומה, שיש תקומה, אבל עם סבל באמצע.
מי שמבין, לפחות את המדרגה הראשונה, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אז ברור שנחזור למעלתנו, ונחזור להיות בני חורין, ונחיה בארץ ישראל כעם ישראל.
כמה אם אנחנו קיבלנו ממשה את המדרגה?
זה פשיטה, אבל אני אומר, נגיד שלא הבנת את המדרגה השנייה, אבל לפחות הבנת את המדרגה הראשונה. הקטות הראשונות לא הבינו אפילו את המדרגה הראשונה. הקטות השניות, במדרגה הראשונה ברורה להם. ברור שנצליח לצאת מפה, ברור שנגיע לארץ ישראל, ברור שנעבור את זה. רק מי יודע מה יהיה בדרך? מי יודע מה אנחנו עושים בדרך? אומר למשה רבנו, לא הבנתם. קדוש ברוך הוא עושה בדרך, לא אתם. זה נגמר הדבר הזה.
כאילו, השלילה שלו לקטה רביעית זה דבר מאוד מחודש. כאילו, אנחנו לא מוצאים כמעט דבר כזה נראה לי במונח שלנו היום.
נכון.
ואז יכול להיות שבעצם כל הפסקה אחר כך ואנחנו קצת נשלימה את זה. להבין איך פה יש מציאות כזאת שבה אפילו תפילה.
כן. אפילו אצל משה. זאת אומרת, אפילו משה לא נמצא שם כאן, אני חושב, רוצה רמוז פה.
משה כאילו במקום
שלה
השתדלות הרוחנית, לא אומרים
לעשות השתדלות
פיזית, כאילו מפחית
את האויב,
כאילו.
כן, משה אומר, עוד תרדין, אבל הוא גם חושב
שצריך לעשות
משהו.
כלפי
שמיים, כאילו. אבל צריך לעשות משהו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותם. המעלה האלוהית שעכשיו מופיעה לאומה הישראלית, משמעותה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. משמעותה, השם הולך לפניהם יומם. זה המעלה האלוהית השורה בקרבכם, זה אתם, כשאתם מופיעים, זה כאילו קודש ברוך הוא מופיע. זה לא אתם בלי קודש ברוך הוא. הוא יביא בהמשך, אמרנו שהוא יביא לזה הרבה ראיות. לאחת הראיות בהמשך, זאת אומרת, זה פרק פ"ב, אז הוא יתאר איך האדם, כאילו המשול לעם ישראל, הוא בא, והשומר רואה אותו, מתחיל לברוח. הוא אומר לו, מה אתה בורח? הוא אומר לו, מהמלך. הוא רואה דרכות ההשתקפות של המלך. זאת אומרת, המלכות מופיע בנו. המעלה האלוהית השורה בקרבנו, המשמעות של זה, זה בעצם... מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא מופיע, איך הוא מופיע? דרך עם ישראל, אתם עכשיו האומה שלו, אתם עכשיו במעלה שלו. הוא לוקח אתכם על הכתפיים, אז לא רואים רק אתכם, רואים גם אותו. אז לכן אין לכם, אין לכם מה לדאוג. אתם יושבים כמו במשל של חזל, נכון? שהאבא מרכיב את הבן על הכתפיים. מה הבן צריך לעשות? לא צריך לעשות כלום. אבל אבא, תלך מהר. אני הולך מהר, אל תדאג. זה האינטרס שלי, לא שלך. אני הולך, הכל בסדר. והקדוש ברוך הוא עכשיו מוציא אותם מצרים. זה המדרגה החדשה המופלאה הזאת. ותנדמה לי, בתוך זה, רבי אליעזר לשיטתו, במחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר פה, מה רבי אליעזר אומר לו? דעת רבי אליעזר פירוש הכתוב, מה תצעק אליי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך להאריך בתפילה. למה? בניי נתונים בצרה. זה הבנים שלי. היחס הזה של האבות, של הבנים, בסדר? זה לא רק מצד המעלה האלוהית, השורה ממש עלינו, אלא אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. אז כשאתם אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אז לפחות עשה לטיבי שבקרבנו. אז נראה לי, אני אומר כל זה, אני חושב שזה הקדמה, והרבי מאיר הוא נקודת המעבר בין ההקדמה לבין החלק המרכזי של הפרק. רבי מאיר אומר, הוא מביא מדרש אחר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאדם יחידי עשיתי ים יבשה, לידת קדושים אחד כמה וכמה. פירוש ראשון אומר, איך האדם הראשון יוכל לחיות בעולם בתוך ים? צריך להפוך את הים ליבשה. אז אם האדם הראשון, אי אפשר לאדם להיות נמצא בלי שיהיה יבשה, כך ישראל. איך יהיו ישראל אם לא נהפוך את הים ליבשה? ולכן נקראו עברים שעבר ים. נדמה לי שהפירוש הזה מקביל להסברה הראשונה של רבי אליעזר. אבל אז הוא אומר עוד דבר. ועוד, כי לכך נעשה ים יבשה בריאת העולם, שאדם יש לו מעלה אלוהית. ומאותה מעלה אלוהית נדחו המים שהם חומרים, כמו שדבר כמה פעמים, כי החומר נדחף לדבר אלוהי, וזה נדמה לי משפט המפתח של המראה בפרק הזה, החומר נדחה מפני דבר אלוהי. נדמה לי שרבי מאיר פה רומז לנו שתי המעלות הללו. מה ההשוואה בין הופעת אדם הראשון במציאות, זאת אומרת, הכנת העולם שיש ימי בראשית לאדם הראשון, לבין קריאת ים סוף שלנו? למה היה צריך להפוך את הים ליבשה? הסברה הראשונה, אין איפה לחיות, אבל הטבע הפשוט לא יכול לחיות. אי אפשר לאדם להיות נמצא. איך הוא ימצא אם לא יהיה יבשה? אז זה קודם כל, רוצים שעם ישראל יופיע, נכון? קודם כל שיהיה עם ישראל, עם ישראל גדול יופיע, צריך יבשה, מה לעשות? זה שהטבע הישראלי יוכל עכשיו לעבור, צריך לייצר יבשה. אבל אז הוא אומר, הסברה יותר עמוקה, אומר. זה לא זה. האדם יש לו מעלה אלוהית. זה לא סתם שהמים נדחו, כי זה עניין טכני כזה מציאותי, אם לא נזיז את המים, איפה יהיה אדם? המים נדחו בבריאת העולם, כי זה מאוד מאוד משמעותי, כי המים זה המדרגת החומר, והחומר הוא נדחה פני מעלה אלוהית, וזה מה שקורה עכשיו. כשהמעלה האלוהית מגיעה, המים זזים אוטומטית. על המשפט הזה, שאליו הוא הגיע עכשיו, החומר נדחה מפני דבר אלוהי, הוא חוזר המון המון פעמים בפרק. אצל רבי שמעאל הוא אומר, נדחה החומר פני המעלה הקדושה האלוהית. אחר כך, אחרי שהוא מביא עוד פירושים, שם ברב אלעזר הוא אומר, לכל הפירושים תמצא, כי הנבדל מושל על הטבעי. ואחרי זה אצל שמעון יש כתרון, לעולם על ידי מעלה אלוהית נבדלת, נבקע הים הטבעי. זה הגדרת המהר"ל בפרק. כך הוא אומר, אחרי שהוא ממנה את כל, לא יודע כמה שיטות שיש פה, 15 שיטות בערך, הוא אומר, על דעת הכל היה בישראל מעלה אלוהית נבדלת. באותה מעלה נקרא הים. זאת אומרת, הטבע הישראלי, שמופיע לנו מאבותינו, על גביו הולבשה עכשיו מעלה אלוהית מופלאה, שנמצאת ומופיע בתוך האומה הישראלית, בתוך ישראל זה מופיע, וזה יוצר עכשיו מציאות שבה החומר העולמי איננו עומד בפנינו. מה זה יותר מאשר יציאת מצרים? הרי גם במצרים, הרבה דיברנו בזה, שהמצרים משולים לחומר, בשר חמורים, בשרם. והחומר הזה, הוא דיבר עליו מתחילת הספר, שהחומר הזה עכשיו, אנחנו שואבים מהם את החומר כי הוא בר במימו, ועל החומר הזה אנחנו נבנה את הצורה, אז נראה שני דברים שקרו פה. א', זה לא רק חומר המצרי, יגיד בהמשך, זה כל החומרים בעולם. המים, הכוונה, כל המים בעולם. אבל ב', נראה לי זה החידוש הגדול שהמהר"ל רוצה להגיד פה, שעכשיו זה בישראל. מה ניצח את החומר המצרי? הקדוש ברוך הוא ניצח את החומר המצרי. עוד לא היה ישראל. ישראל עם העובר שבפנים. עוד לא הופיע ישראל. כשישראל מופיע, ברגע הזה של לדעת האומה הישראלית, ודיברנו על זה בעצם שזו הייתה שאלת השאלות של הספר, תחילת פרק ג', יציאת מצרים, שורש ויסוד היסודות שורש האמונה. מה יש ביציאת מצרים כזה גדול? היה ניסים ומופתים הרבה יותר גדולים, למה כל הזמן זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים? הסביר המהר"ל כל הזמן, יציאת מצרים, הופעת הצורה הישראלית על גבי החומר השלם במעלה אלוהית. כאן זה בעצם מופיע פעם ראשונה. כאן זה ההופעה הישראלית. עד עכשיו זה הקדוש ברוך הוא היה עסוק בליצור, ואנחנו היינו עסוקים בלהיווצר. כאן הופענו. כאן כבר המעלה האלוהית מופיעה בישראל. מכאן ואילך, כשהאומה הישראלית הולכת, זה בעצם המעלה האלוהית הולכת, אז החומר נבקע בפניה. הוא לא נבקע כי הקדוש ברוך הוא אמר לו להיבקע. ברור שזה גם נכון. אבל הקדוש ברוך הוא מופיע בתור ישראל. רק כדי להשלים, נזרוק רגע עצם שבוע הבא, הפרק מ"א, הראייה הראשונה שהוא יביא, זה הסיפור המפורסם רבי פנחס בן יאיר שנקרא בפניו הנער. הנער לא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הנער מתווכח עם רבי פנחס. אומר לו הנער, תראה, אני מששת ימי בראשית, אמרו לי לזרום, זה אלוהים אמר לי לזרום, מה? מי אתה שתגיד לי אחרת? אומר לו רבי פנחס, לא הבנת. אם אתה לא נבקע בפניי, אני גומר אותך עכשיו. זה לא, זה אני מחליט פה עכשיו. זה ששת ימי בראשית, זה מאוד מאוד נחמד, כל החומר הטבעי. עכשיו זה אני מופיע פה. אומר לו, סליחה, אומר הנער וזז. אני חושב, רבי פנחס בן יאיר, כמשל פה, שאמרה להשתמש בו כל הפרק שם, הוא ניסה לבנות את זה על בסיס את ים סוף. החומר העולמי, זה שהוא נבקע בפני הקדוש ברוך הוא, זה פשיטה. זה לא חודש, מה? יכול הקדוש ברוך הוא לעשות בעולמו ניסים. זה אומר המערד פרק ג', אומרים להתאים את המצד מצרים, יש ניסים. הפוך. זה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, זה לא חידוש בכלל. מה? הוא ברא את העולם, הוא יכול להחריב אותו, מה? הוא יכול לשנות את הסדרים שלו. זה לא חידוש. זה שההופעה האלוהית, היא מופיעה בתוך האומה הישראלית, זה החידוש הקדוש בקריאת מצרים, בקריאת ים סוף. ובקריאת ים סוף פעם ראשונה נפגשים זה. לכן יש פה מעין התחלה חדשה, שבה אומר המרד, יש לי חידוש גדול להגיד לך פרק מם. אנחנו כל הספר לומדים את החידוש הזה. לא, לא, את זה לא אמרנו עד עכשיו. המעלה האלוהית, לכן תראו, אני רגע אדלג לסוף. כשהוא גומר, אני לא יודע איך כל אחד בנוסחה שלו, אבל יש פסקה אחרונה בפרק שמתחילה במילים, אמנם יש להבין עוד דברי חוכמה. אצלי זה הפסקה האחרונה, גם אצלכם זה הפסקה האחרונה. אז תראו, 4-5 שורות מעל זה, הוא מסכם את כל השיטות שהוא הביא. פעם ספרתי את השיטות, יוצא לי 14 שיטות. משהו לי פה 14. אז אתם רואים כמה שורות לפני כן, הוא כותב ועל דעת הכל? סיכום של כל 14 שיטות. 14 מחלוקות, למה נבקע הים, איזה נקודה בדיוק. על דעת הכל היה בישראל, זה הדגש, מעלה אלוהית נבדלת. ובאותה מעלה נקרא ים שהיום הוא טבעי. ולא יוכל לעמוד פני הקדושה. היה בישראל מעלה אלוהית נבדלת. זה מה שהתחדש כאן. האומה הישראלית עם הטבע, עם המעלה אלוהית שהתחוללה בה ביציאת מצרים, היא עכשיו, כשהיא מגיעה אחרי 6 ימים לים סוף, אתה פוגש את אלוהים על ים סוף. זאת הנקודה שהמהר"ל אני חושב רוצה לבטא פה, בואו נראה איך זה מופיע.
זה מעניין, כי ישראל עדיין היו במעלה מאוד פחותה, הם היו במתת של התורת מאז, קצת עלו אולי, ועדיין הם היו מאוד למטה.
נכון, זה רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, יש מה לנקות עוד, זה לא ככה, יש עוד מה לנקות.
לא, בכל זאת היה להם כבר את הזכות שיבקע בים.
כן, כי המעלה האלוהית כבר הכילה. הוא אומר פה, בהמשך, כבר אמרנו, דיברנו על זה, שאחרי ים סוף הוא צריך להגיע ל... למתן תורה, מלחמת עמלק, מתן תורה, הוא גם מדבר על זה, גם מדבר על זה עוד. יש עוד מעלות כלליות שאפשר להגיע אליהם, אה?
יש אבל גם צד שירת השפחה לים.
כן, בדיוק. בדיוק, זאת אומרת, אבל כבר עכשיו המעלה האלוהית נמצאת בהם. ודאי, מצד התיקון וכולי, עוד נגיע לנו יותר גבוהות.
כבר מספיק תורה ולפקות
הים. אבל הכל כבר קיים. הכל קיים.
יש מדברות
שיש פה
בתוך
הפירוש,
יש פה
מדברות
שהן
פחות מצד ישראל בעצמם. בוא נעבור על הדברים. אני חושב, השלוש הראשונות, רבי ישמעאל אומר בשביל ירושלים, רבי בנאי אומר בשביל אברום, ושמעון התימני אומר בזכות המילה. פה המהר"ל רוצה להשתמש במושגים הידועים מספר יצירה של השן, עולם של הנפש. עולם זה עניין של מקום, זה ירושלים. ושנה זה עניין של זמן, זה הופעת הקדושה בזמן, זה המילה, זה מדגיש המהר"ל, זה השמיני, יום השמיני. כן, הוא לא אומר שזה מצוות המילה. נכון, שמתם איך הוא מסביר את המילה, הוא לא אומר, זה מצוות המילה. הוא אומר, המילה היא בשמיני, כי שבעה מבראשית היא שבעה משל הטבע, כי בשבעה מבראשית הטבע, השמיני, זאת אומרת, הדגש שלו זה הזמן, אני חושב, ואברהם, אברהם זה האדם, נכון, הנפש, הנפש זה מופיע דרך האדם. זאת אומרת, הקדושה האלוהית הזאת, שעכשיו האומה הישראלית זה חל בקרבה, היא יורדת לעולם בכל הצדדי ההופעה. יש מקומות שבהם הקדושה הזאת מופיעה יותר, יש אנשים שבהם הקדושה הזאת מופיעה יותר, יש זמנים שבהם הקדושה הזאת יותר, אבל הכוונה, הקדושה האלוהית יורדת לעולם. היא לא שייכת לקדוש ברוך הוא שמה בשמי שמיה, והוא משמה יכול לחלק הוראות לחומר, ים זוז ימינה, ים זוז שמאלה. הקדוש ברוך הוא מוריד את הקדושה לעולם, זה מה שקורה את הים. מה הקשר ירושלים עכשיו? לא הגענו לירושלים, לא יודעים ירושלים, אבל הכוונה אני חושב, כן, ירושלים מבטאת את העובדה שהקדושה האלוהית יורדת למציאות, וישראל בדרך לירושלים, קשורים לירושלים, שייכים לירושלים, הקדושה האלוהית יכולה להופיע בעולם התחתון. רק פה אני חושב, אתם רואים, הוא עריך ברבי בנאי הרבה. נראה לי, אני לא יודע למה דווקא פה הוא סידר את זה ככה, אבל נראה לי שברבי בנאי הוא רוצה לחזור על יסוד שהוא מאוד, אני חושב אנחנו כבר מבינים אותו, אבל הוא רוצה לומר אותו. הוא מעריך מאוד ברבי בנאי בסוגיה הזאת של הגזרי עצים. הוא בהתחלה מסביר את בשביל אברהם וכו', ואז תוך כדי הדברים, אחרי איזה שליש מהדברים של רבי בנאי, הוא אומר, ואם יש לך דעת להבין, כן, כשהוא אומר את זה ככה, אז תבין שהוא רוצה להרים אותנו לזה מדרגה אחרת, תדע שמה שביקע אברהם הצהולה הוא בעצמו עניין זה, כי החומרים נקרבים לשם יתברך. הביטוי הזה, החומרים נקרבים לשם יתברך, והוא חוזר על זה הרבה אחר כך, הוא מדבר על זה סוד שני גזרי עצים, בהתחלקות החומרים הם נקרבים אליו יתברך, כן? פה נראה לי רוצה לומר לנו, שלא נחשוב חלילה, שנדחה חומר, המשפט הזה שחדר עליו כל הזמן, נדחה חומר לפני הקדושה האלוהית, הכוונה חומר מתנדף לו ואין לו מקום והוא זז הצידה. והכוונה, החומר הוא משמש ומשרת עכשיו את הצורה. ולכן הוא חוזר פה הרבה לדבר הזה. נקרבים, וזה כל עניין הקורבן. איך עולם החומר מתקרב לקדוש ברוך הוא. הכל נקרב אל השם ברוך. הכל משמש. כן? הוא חוזר למילה נקרב פה המון המון פעמים. הכל, 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 תפקידו להתרומם. יכול להיות שזה בגלל שזה פה הוא מתחיל להסביר. אז לכן הוא מדגיש את הנקודה הזאת פה. חוזר עליה.
למה זה מבקש בביקוע? כי...
מה?
בשרפה של העצים זה מובן, אבל בביקוע של העצים זה...
כן, כי הוא אומר, אני חושב, התחלקות החומרים נבקעים אליו יתברך, כוונה שכשהחומר עומד לעצמו, אז הוא כאילו המלך. וכשהחומר אומר, אני מוכן להתחלק, זאת אומרת, אני עושה מה שטוב לך, לך טוב שאני אתחלק. יש לי גזע עץ, גזע עץ זה כוח חומרי אדיר כזה. אבל זה לא נוח לסוף גזע עץ על המזבח. אני לא יכול להביא גזע עץ 20 מטר סמטו על המזבח, לא עובד. מה אני צריך לעשות? אני צריך לחתוך אותו לחלקים קטנים, אני בעצם מבטל את הכוח החומרי שבו, שמדגיש את העובדה של אני ועצמי עוד, ואני כולי הולך ומשמש לי, אז בשביל זה אני צריך להתחלק לחלקים קטנים. בסדר, אני מוותר על המעמד שלי בשביל האחרים. אז לכן, אני חושב, אבל זה הדגש הוא על זה, לא רק שאני מפרק את החומר, הנה, אתם רואים, לקחתי עץ ופרקתי אותו למלא מלא חלקים, זהו, אין עץ, הוא לא מפריע לי יותר, אלא הכוונה היא, החומר הוא משמש את עולם הרוח. החומר משמש את מדרגת השכלית האלוהית. אז זה הדגשנו את הדבר הזה מההתחלה, שהעובר במי אימו, זאת אומרת שהמצרים זה לא רק כדי לחסל את המצרים, אלא אנחנו לוקחים מהמצרים, משאירים אותה כמצודה שרם בדגן, כמצולה בלי דגים, אנחנו לוקחים את כל עולם החומר משם. הכל ישמש אותנו. אבל היסוד, אני חושב, זה הקדושה האלוהית שדוחה את החומר. אני חושב, פה הוא מוסיף את הנקודה הזאת, שדחיית החומר היא לא רק לפרק אותו, אלא יותר להדגיש את השימוש שבו. אחר כך הוא מביא במהירות יותר בקצרה, שורה ארוכה של פירושים, נדמה לי שבסדר שלהם המערב מבין אותם כהפכים. מה שמיך העיר קודם זה בדרגה הבאה בשביל שמו עשה עמהם, לדעת חכמים, וכמה שורות מביא דעת רבי, כדאי האמונה שהאמינו בי. האמונה זה מצידם, ובשביל שמו זה מצידו.
אז זה דווקא סותר מה שנאמר קודם שמו, כי שמו זה ממש לישראל.
כן, כן, אז תכף ננסה להסביר, אנחנו אומרים, הוא נראה לי שהוא רוצה להגיש את ההפכים. אחר כך הוא אומר, מצד אחד רבי אלעזר, בן עזריה אומר, בשביל אברהם נקרא הים, ומצד שני הוא אומר, פה אצלי כתוב שזה שוב רבי אלעזר בן עזריה, ותחשבו איזושהי טעות הדפסה כלשהי. כן, זה צריך להחליף פה כנראה. בזכות השבטים קרה ים. מה זה בזכות השבטים? אז הוא מסביר שהשבטים הם דווקא מחולקים. הוא אומר בהמשך, והם, השבטים הם גזרים וחלקים של ישראל. אברהם הוא אחד, הוא אבי האומה. והשבטים הם דווקא מפגש עם האומה, אחרי שמתחילה להתחלק, הוא אומר, חלקים של ישראל. אחר כך הוא אומר, שמעיה אומר, בשביל האמונה שהאמין אברהם קרא הים, זה אמונת היחיד, שהיא גדולה מאוד, אבל אמונת יחיד, ומנגד, אבטליון אומר, הפוך, כדאי אמונה, כן, שהאמינו העם. הוא מדגיש את זה, אבטליון, זה אמונת ישראל עדיפה, היא לא גדולה כמו אצל אברהם, אבל זה אמונה של כל האומה. אחר כך הוא אומר, שמעון יש כתרון בזכות עצמות יוסף, אז עצמות יוסף, הוא גובר על הטבע, זה תיקון הטבע המוחלט, אז מנגד, מביא למטה רבי יוחנן, משום מה ביוסי המחוזי אומר, בכל ביתי נאמר זה בשביל משה. שמשה זה המעלה האלוהית העליונה. תמיד יוסף מסמל את הצד הטבעי יותר של האומה הישראלית, את ההתגברות על הטבע, את המאמץ מול הטבע, ומשה את התנועה האלוהית שאיננה בכלל מתרגשת מהטבע ולא מרוממת אותו. אז לכן נראה לי, כך גם משהו בהמשך, נראה לי שיש פה בעצם מהלך של הפכים. אחר כך הוא אומר, רבי חנניה אומר, הוא מביא פסוק ממשלי, אח לצרה יוולד, אני אח לישראל בשעת הצרתן, זאת אומרת, זה שוב, זה מצידי, זה מאוד דומה לה בשביל לשמוע, עשה עמהם, רק פה זה מוגש יותר הצרה. אבל אחרים אומרים, כדאי האמונה שהאמינו, זה חוזר לאמונה, רק הוא מסביר אחרי זה מה ההבדל בין האמונות, אבל שוב, זה יותר מצידנו. ונדמה לי שהשיטה האחרונה, רבי יוסי הגלילי, זה מעין סיכום של הכל. לא היה כיום הזה שכל ישראל בשעה אחת הגיעו לצרה אחת בפעם אחת. אז מה זה הפכים האלה? נראה לי שכוונתו שבכל הצדדים בעולם, העולם שלנו כידוע הוא עולם הניגוד, מה שאמר על קוראים עולם הריבוי. כן? העולם שלנו הוא עולם מניגודי, דיברנו על זה קצת בהקדמה שלישית, איך העולם שלנו בנוי, יש למעלה, יש למטה, יש ימין, יש שמאל, יש קדם, יש אחורה. העולם שלנו בנוי בצורה כזאת שיש מלא מלא כוחות שכל אחד מושך לשלו. שאלת הפילוסופים הידועה שאמר עוסק בה בנצח ג' איך מהאחד יצא הניגודיות כזאת, זה אמור להיות פה הכל דוחף לאותו כיוון. אומר המערה, לא, בכל ההפכים מופיע המעלה האלוהית הזאת. זה מופיע גם ממעלה וגם מלמטה. אתם סודקים, זה ודאי הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא דחף את המעלה האלוהית הזאת על ישראל. זאת אומרת, בשביל שמו, זה ודאי מצידו. אבל מצידו הוא מופיע. השאלה היא למה זה מופיע למטה? התשובה, זה מופיע גם בגלל שהקדוש ברוך הוא מלמעלה, הוא רוצה שזה יופיע. גם בגלל שמלמטה יש שאיפות כאלה, בקיאות כאלה, אמונות כאלה. זה מופיע גם מצד היחיד, וגם מופיע מצד הרבים, גם מצד האחד, גם מצד החלקים, גם מצד הטבע, גם מצד הקדושה האלוהית. מכל הבחינות במציאות יש זיהוי, אומרים התנאים, של הופעת הקדושה האלוהית. מכל צד זה לזה נברא העולם. זה מגמת העולם, זה יום השישי שכל העולם הולך לחכה לו, שהאומה הישראלית כאן יורדת למציאות הקדושה האלוהית, וזה כמובן נפיע בתורה, הרי בסוף כשרב יהושע התחיל את הפרק שלנו, אז הוא אמר שלושה דברים, יש ניסים, יפה מאוד, יש מן, יפה מאוד, יש תורה. כן, שמתם לב שם, נדמה לי שאמר על רמז שם, דרכו קצת בקבלה, אמר על רמז לימין שמאל ואמצע שם, על החסד דין ורחמים, הוא אמר על התורה, בסוף הפסקה של רב יהושע אמר על התורה, ההולך בדרך, התורה דומה לדרך, ההולך בדרך אינו פונה ימין ושמאל. ימין ושמאל הוא כנראה רמז לשני הדברים שלפני כן, של, הוא אמר, יש ניסים. ניסים זה להחריב ולהפסיד. זה כנראה מידת הדין, זה מצד שמאל. הוא אמר, לעומת זאת, יש בריאת המן. היא לא מחריבה, היא בריאה יוצא מגדר שאר בריאות. זה הופעת חסד כזאת, זה שפע אלוהי מופלא כזה, זה מצד ימין. התורה זה לא ימין ולא שמאל, התורה היא מורה את הדרך, ילכו בה לא ימין ולא שמאל. אז ודאי, הכל מחכה לעובדה הזאת שהקדושה האלוהית תורה תורה מציאות, דרך תורה מציאות, דרך ישראל ודרך תורה. בראשית ברא אלוהים, בשביל ישראל שיקראו ראשית ישראל השם גדול תשובתו, ובשביל תורה שהשם כאן ראשית דרכי, כל העולם כולו נברא לרגע הזה של יציאת מצרים. לכן אומר המהר"ל, מתחילת הספר, יציאת מצרים זה שורש, הוא יחזור על זה עוד פעם בהמשך, שהוא רוצה לסגור את המעגלים, אומר פרק מ"ד, כבר ידעת שיציאת מצרים זה שורש אמונת האמת והדת. הכל זה בסוף יציאת מצרים. זאת אומרת, עם כל הכבוד לקריאת ים סוף, הכל זה יציאת מצרים, ים סוף זה בגלל שעכשיו יצאנו מצרים. הכל נולד, נוצר בנו ביציאת מצרים. מה נוצר ביציאת מצרים? עיקר, אני חושב, היסוד פה שמדבר בפרק הזה, שמהר"ל אומר זה חידוש, אני צריך להביא שני פרקים רק לראיות, להוכיח לכם שאני לא טועה בדבר הזה. עיקר הבירוש למהר"ל, יציאת מצרים, שורש האמונה, יסוד היסודות, הקדושה האלוהית, ירדה למציאות התחתונה, הופיע בתוך האומה הישראלית, ומעכשיו ישראל וקודש הבריך הוא חד. הנה זה מופיע מולנו. יש אומה אלוהית. מה שהכוזרי קורא לזה העניין האלוהי, שהופיע דרך יחידים וכו', פה זה הופיע בתור אומה שלמה. זה להגיד יחידים צדיקים יש, זה לא חידוש גדול. מעכשיו זה אומה שלמה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את קדושתו, והופיע אותה בנו.
אותו שברבי פנחס ויאיר זה כאילו מצד המעלה שלו נפקע הנער, שרק הוא מדבר, המהר"ל אומר שגם שמגיע אותו אחד לאחות מצות, אז הוא לא מדבר מצד, כאילו הקדושה הישראלית שלו לא מספיקה. רבי פנחס ויאיר צריך לדבר.
טוב, זה נדבר שבוע הבא, המהר"ל אומר שהם יחידה אחת, הרי המהר"ל אומר זה שלוש כוחות בנפש, כל אדם הוא שר גם לשכל, פנחס גם לנפש, אז זה יחידה אחת, זה היה תמצית של האומה הישראלית, היא מופיעה דרך הגוונים השונים שיש בה. אבל זה טוב, זה הערה טובה, אני צריך לדבר על זה שבוע הבא בעזרת השם. לכן הוא אומר בסוף, אחרי כל שיטות, ראו חכמים מקריאת ים סוף מה שלא היה בכל המכות. כי יש פה דבר מופלא, קריאת ים סוף, ביטול טבע לישראל. עד עכשיו כל הביטול טבע היה מצד הקדוש ברוך הוא, והוא בכלל ביטל את הטבע למצרים. אנחנו כמו שלמדנו במכות, שבמכת חושך, אז מי שעבר לעולם הנבדל זה המצרים, שהיחג עכשיו בחושר, מכת דם. פה זה ביטול טבע לישראל. מעלה עליונם שלא היד אינה. ועל זה הדיון, באיזה זכות זכו ישראל לקראת ים סוף. זאת אומרת, מה המדרגה שמופיעה את האומה הישראלית במדרגת קדושה אלוהית כל כך גדולה, מכל הצדדים, מכל הבחינות של המציאות, ולזה הוא מוסיף שפה זה הכל כללי ולא פרטי. הסיכום של הקטע הזה, זה מה שאמרנו במשפט הזה שקראנו אותו קודם ביחד, על דעת הכל היה בישראל מעלה אלוהית נבדלת. בסוף, אחרי כל ההסברה הזאת, שאני חושב שזה הסברה עיקרית, הוא מוסיף עוד הערה אחת שחשובה לו. יש לך להבין עוד דברי חוכמה, ואז כבר יהיה, נבין את, 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 את היסוד. ופה הוא מדמה עניין אחד למים עם המצרים. כבר אמר זה תוך ידי הפרק. זה אותה נקודה. אל תתבלבל. קראת ים סוף וזיד מצרים זה אותו דבר. עניין אחד למים עם המצרים. המצרים זה החומר, הולכים לצורה נבדלת, ככה מים וכו'. הרי סוגיית המים הוא כבר הסביר. זה ביום ראשון וזה ביום השביעי. כי זה עניין פרטי של האצבע וזה העניין הכללי של כל שבעת ימי בראשית. אז לכן, אני חושב, מה שהוא רוצה להרוויח בפסקה האחרונה הזאת, זה לבאר שזה לא איזה מהלך חדש, אלא זה רק ברור של העובדה שעכשיו הכל מופיע מול עינינו בשלמותו. לכך היה קראת ים סוף ביום השביעי, שזה כבר מציאות כללי, וכל זמן שלא קרא להם ים סוף, לא היה לישראל שם בצורה שלמה מציאות בשלמות, עכשיו הופיעה המציאות הזאת בפועל, כל החומר בעולם זז, זה הפעם הראשונה שזה קורה, כל החומר בעולם זז, ומכאן ואילך הם הולכים לחיות במעלה אלוהית. הרי עד ים סוף הם אכלו אוכל טבעי. נכון, הם הרי הביאו איתם ממצרים את הבצק שלא הספיק להחמיץ, והם אכלו אוכל טבעי. הם עדיין שייכים קצת לעולם הטבע במובן מסוים. אחרי ים סוף, פרשת בשלח, עוברים את ים סוף, אין מים לעם לשתות, טוב, אז הם כבר צריכים לעשות שם מים בנס, הם תקעו המים, צריך לעשות שם נס, ועכשיו הם אומרים לו, טוב, אבל מה נאכל, איך נאכל? ועכשיו אוכלים אוכל אלוהי, אנחנו עכשיו בעצם הולכים לראות במציאות המופיעה איך הולך ונרקם מול עינינו חיים של אומה בעלת מעלה אלוהית. שזה האומה היא כזאת. אני אוכל אוכל כזה. לא הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה איזה נס פרטי למישהו, יש אומה שלמה שככה צריכה לחיות. מה נאכל בשנים הקרובות? מה נשתה בשנים הקרובות? שתי מים, מה נלבש בשנים הקרובות? אם עושים לתך לו ועלתה מעליך, רגחה לו בצקה, אומה שלמה שחיה בתצורה כזאת, כמו אלוהים. אלוהים לא ישן, נכון? הנה לא ינוב לישן שומר ישראל, גם אנחנו לא ישנים. טוב, לא יודע, אולי כן ישנו. כתוב על משה שלא ישן. אבל אלוהים לא מתחלים לו הבגדים, גם אנחנו לא מתחלים לנו הבגדים. אלוהים לא צריך לאכול ולשתות, גם אנחנו לא אוכלים ולא שותים, נכון? כמו דברים הידועים שנעשו שירותים וכל דברים כאלה, הם לא שייכים יותר לעולם הרגיל. המעלה אלוהית מופיעה בהם. ככה חיו, חזל מדמים קצת את המציאות שלהם במדבר, המציאות בגן עדן, פסקה זורנותו של נחש וכולי. מציאות אלוהית עליונה, האומה הישראלית הגיעה להופעה שלמה שלה. כל זה, לכן הוא אומר, נקראו עברים. נסיים את הפרק, גם על זה הוא אמר תוך כדי הפרק, למה נקראו עברים? כידוע, יש דעות אחרות. כמו שאומר הכוזרי, אברהם עומד מסיים עבר אחד, כל עבר שני, שיטת המערה, למה נקראו עברים? עברו את הים. הלו, הכוזרי אומר שזה בגלל שהוא בא מעבר, אני חושב. אבל יש דעות אחרות שזה בגלל שהוא עמד מעבר אחד. כן, השיטת המערה נקראו עברים, כי עבר את הים, ועכשיו התגלתה באופן שלם, ובפועל מציאותם, אתה רוצה לדעת מי זה עם העברים? לך תבדוק מה קרה לעם ישראל אחרי שהוא עבר את הים. אחרי זה נפלו מדרגתם וכו', אבל השם הפוטנציאלי העליון נשמר על שם. זה חידושו של המהר"ל עכשיו בפרק הזה, אחד הפרקים החשובים שלו פה בספר, וכאמור הוא מביא עכשיו שלוש ראיות להצדיק את דבריו, ראיה אחת פרק מ"א ושתי ראיות בפרק מ"ב. אמרנו קודם, מי שלא הייתן בהתחלה, שבעזרת השם בקיץ נלמד פרק אחד כל שבוע, אבל את מ"א מ"ב נלמד ביחד. בסדר? גם בגלל שהם קצרים, זאת אומרת, מבית בעיקר קצר, אבל גם בגלל שזה ממש ככה, הראיות על פרק מ' נדרשות, אבל אחרי זה מ' ג', מ' ד', מ' מ' ו' וכל פרק בעזרת השם פעם בשבוע. לא יודע לגמרי מה נעשה עם השיעורים, כי יום ירושלים, נגיד, זה ביום שני, שבוע, ביום שני, זה תחיל לחשוב עם השיעור טכנית, אבל ללמוד, נלמד בעזרת השם כל שבוע פרק אחד.